נפגש עם חקלאים בארץ ישראל, והם גידלו אתרוגים, השתדלו למצוא אתרוגים בלתי מורכבים כאן בארץ. הרב כתב ספר, ספר עץ סדר, שבו הוא תלמוד, בעצם שבו אנחנו מבקשים את הרב עם הכישרון הפתולי והיוני שלו והידע העצום שלו בכל ראשונים, אחרונים וכדומה. כשהוא כתב את הספר הזה לא היו לפניו הרבה ספרים, אבל בכל זאת הזכיר הרבה מאוד מאוד. הוא עסק בשאלה הזאת, רצה לעודד את התמיהה של אתרוגים בלתי מורכבים מארץ ישראל, ולכן הוא מרהב את הנושא הזה. האם אתרוג מורכב או אתרוג כשר או אתרוג פסול? הדבר הראשון שהוא עוסק בו,
תביא את דברי הלבוש, שהוא הראשון אולי שעסק בשאלה הזאת של אתרוג המורכב. אתרוג המורכב זה אתרוג שהבסיס שלו, הגזע שלו, זה לימון, או לימון חושחש, לימון פרה, ועל זה מרכיבים ענף של אתרוג, ואז העץ הוא יותר עמיד ומחזיק הרבה הרבה יותר שנים מעמד, ולכן בהרבה גינות, בהרבה מקומות, נהגו להרכיב את האתרוגים על עץ כזה, על בסיס כזה, כי אחרת עץ אתרוג כשלעצמו הוא עץ חלש מאוד ולא מחזיק הרבה שנים מעמד. לכן היו הרבה מקומות שהרכיבו אתרוגים. היות וזו הרכבה, אז אמר הלבוש שזה דבר שנעשה בו עבירה, כלומר אסור להרכיב מין בשינו מינו, ולימון ואתרוגים זה שני מינים, ועל כן, כיוון שנעשה בו עבירה, אסור לקיים בזה מצווה. וזה הסיבה הזאת, אסור להשתמש באתרוג המורכב. הרב דן בשאלה הזאת, והוא אומר דווקא הטעם הזה, צריך לדון אם הטעם הזה הוא טעם לקבל אותו. דבר ראשון, מה שאמר הלבוש, שזה לא משנה מי עשה את זה, בין אם עשה את זה ישראל, בין אם עשה את זה גוי, אז גם גויים אסורים בהרכבה. לא רק ישראל. זה אחד מהאיסורים שגם גויים אסורים בזה. ועל כן זה דבר שנעשתה בו עבירה. אומר הרב, צריך לדון אם נעשה בו זה, אם גוי עושה את זה, האם יש בזה עבירה. כי האתרוגים והלימונים וכל פרי הדר, אם לחשיב את זה כשני מינים או כמין אחד, זה, יש בזה חילוקי דעות. אנחנו, לפי כללי ההלכה שלנו, אז יש כמה כללים שהם קובעים את ההבדלי המינים, לפי כללי ההלכה של תורה, אז אכן אתרוג זה מין אחד, ולימון זה מין אחר, וזה הרכבה שאסורה. אבל הגויים, אין להם את הכללים שלנו. הם אסורים בהרכבה, אבל אצלם זה הולך לפי מה שהם חושבים הרכבה. מה שהם חושבים שזה שני מינים. הם לא צריכים ללמוד את הלכות זרעים שלנו כדי לדעת דיני הרכבה. התורה אסרה להם להרכיב שני מינים, והם לפי הסתכלותם המקצועית, הטבעית, אם הם מבינים שזה שני מינים, אסור להם להרכיב. אם הם חושבים שזה מין אחד, אז זה מותר להרכיב. וביניהם לימון ואתרוג זה לא שני מינים, זה נחשב למין אחד. על כן אומר הרב, הסיבה הזאת היא בעצם לא סיבה מספקת כדי לאסור. הוא ממשיך הרב ואומר, הרב רוצה להביא ראיה לעניין הזה שהאיסורים שאצל הגויים אסורים הם שונים, אף על פי שיש דברים שהם נסרו כמו ישראל, למשל עבר מן החי. עבר מן החי אסור לגוי. אבל, ואם נשחטה בהמה, ועדיין היא מפרקסת, לפעמים אחרי השחיטה של, שעל פי הלכה היא כשרה, כששוחטים את שני הסימנים, את הקנה ואת הוושת, אז עדיין הבהמה מפרקסת, היא לא מתה מיד. לישראל זה מותר, היא נחשבת מתה. זה לא כבר, זה כבר לא דין של עבר מן החי, זה כבר שחוטה. יתר על כן, שחוטה לגמרי, כן? ואפילו אם אחר כך הוציאו עובר מתוך מאה, אחרי שנשחטה, והעובר הזה חי. עובר שהיה כבר לפני לידה, והעובר חי, אפשר לאכול אותו בלי שחיטה. אפשר לגדל מן הדרים, ובכלל יש כזה כמה דינים של בן פקוע, זה נקרא. אבל כל פנים לענייננו, אבל אצל הגוי, מתה זה מתה, היא מפרקסת, היא לא מתה, היא עדיין חיה. להם זה אסור, לנו זה מותר. זאת אומרת, אתם עורכים לפי כללים אחרים, אצלנו יש כללים מחפים, מה זה חי, מה זה מת, אחרי שנשחטה היא בגדר מתה. אבל אצל הגויים זה לא כך. מלאכות שבת, בן נוח ששמר שבת, אז הוא אסור, הוא חייב מיתה. מה זה נקרא שמר שבת? אם הוא עשה למשל מלאכה, שביניהם זה לא תורח, אז זה נקרא עדיין שהוא שמר שבת. אתנו יש למתת מלאכות, יש את הכללים שלנו, אבל זה לא הכללים שלהם. אצלם הכללים של המלאכה זה לפי התורח, ועדר השביטה והמנוחה, ואצלנו זה כללים אחרים. כל מה שהוא בגדר מלאכה, אז מישהו עשה, הוא לא שמר שבת. אצלם זה לא אותו דבר. כן, על פי הנחות האלה והרב מרחיב בדברים הללו, הרב אומר שממילא הכללים שלהם אחרים, ויכול להיות שלפי דיניהם זה לא הרכבה, אז זה לא, אז אם גוי ירכיב את רוגים על אימונים, זה לא יהיה דבר שנעשתה בו עבירה, ומהבחינה הזאת אפשר יהיה להשתמש בזה. ממשיך הרב ואומר שבעיניו הסיבה העיקרית שאתרוג הוא בעצם אתרוג המורכב הוא פסול, כי זה לא אתרוג, כי זה לימון. כי צולחים בתר מעיקרה, כלומר בתר מעיקרה, בתר השורש. יש לנו את הכלל הזה, זה לפני הרב כבר מובא הסברה, מובאת הסברה הזאת, שאם הרכיבו ענף מעץ אורלה ב ב ב בישורש שהוא כבר סקינה, כן, הרכיבו נגיד גפן, יש כבר, יש כאן עץ שהוא גדל כבר כמה שנים, הוא כבר עבר את שנות האורלה, הרכיבו עליו ענף מעץ אורלה, הולכים בתר מעיקרה, כיוון שהשורש הוא כבר לא עולה, אז אפילו לכולה, אנחנו הולכים לכולה. וזה, אז, זאת אומרת שהשורש הוא הקובע, ועל כן, האתרוג הזה שגדל על העץ הזה, הוא לא אתרוג, הוא לימון בכלל. הוא לא אתרוג, הולכים, אתה מיקר, וזה לימון ולא אתרוג. במראה הוא ממש כמו אתרוג. בטעם הוא כמו אתרוג. אבל זה לא, לא הולכים אחרי החיסוניות. כיוון שהשורש שלו זה לימון, אז זה רק כמו שמשל, אם בהמה כשרה, או במה, נגיד חמור, ילד עז, כן? העז הזה תהיה מותרת, בגלל שיש לה צורה של עז, עם קרניים, עם שוסעת שסע, וכן, יש לה סימני טהרה יותר, היוצא מן הטמא טמא. אז אותו דבר גם, זה לא הולכים אחרי החיצוניות, זה חמור, נולד פה חמור, חמור בצורה של עז. עכשיו חידושים גנטיים. היום אנחנו מכירים את השאלה הזאת, השאלה מתפתחת, כן? על כל פנים, זה מה שאומר הרב. ולכן, זה הסיבה העיקרית שבעצם צריכים בגללה לפסול את האתרוגים המורכבים. ואפילו אם נאמר, אומר הרב, שזה מורכב, זה פירושו של דבר שזה עשוי משני הצדדים ביחד. אז זה מגדר ספק לא יצא. ומה עושים בספק? ספקא דאורייתא. יש לאדם עכשיו אתרוג מורכב. ספקא דאורייתא בקיום מצווה. יקיים עם זה מצווה? האם יכול לברך על זה? יש לנו איזה דוגמאות של ספקא דאורייתא, אנדרוגינוס. ספק זכר, ספק נקבה. למול אותו. כי אולי הוא זכר, אבל אולי נקבה. אז מברכים או לא מברכים? זו מחלוקת ראשונים. מחלוקת בין הרמב״ם, בין הרייבד, מחלוקת בראשונים. האם בספק קיום מצווה מברכים או לא מברכים? אז הוא אומר אותו דבר, כאן הספק הוא אם זאת מצווה או לא מצווה, אם זה אתרוג או לא אתרוג, וכיוון שזה ספק, אי אפשר לברך על זה. הוא באמת מביא חתם סופר, כשהיה לו רק אתרוגים כאלה מספק, הוא לא היה ממש מברך, היה אומר, בריך חכמנה, כלומר, משהו חליפי לברכה, כי אסור לברך כשלא תהיה ברכה לבטלה, שמה באמת המצווה לא מתקיימת. הרם מוסיף סברך מאוד מאוד חודשת. יש אמרו, נראה לי שבחלקת יואב, אבל לא מזכיר חלקת יואב, אולי הוא לא היה לפניו בספר, שיש כאן בעיה של חסר. אם זה חצי אתרוג, נגיד, אפילו אחוזים קטנים, נגיד, שזה מושפע מהלימון, אז זה לא אתרוג שלם, אז ביום הראשון יש כאן בעיה של חסר. בשאר הימים אולי כן אפשר להשתמש. אתרוג, מה? זהו, נכון, אתה צודק. אז הרב לא רחיב בנושא הזה של חסר, ונכנס לנושא הזה שיש כאן גדר של בל תוסיף, שאסור להוסיף מין אחר. אז הרב דן ברחמה, כל דיני בל תוסיף, הרי קשורים, אתם עכשיו למדתם את הנושא הזה. אז אתה אומר, אף על פי שאם לולב לא צריך אגד, אז אולי אין דברי, אין בל תוסיף, עוד מחלוקת בראשונים, אבל כאן זה חלק מהאתרוג, אז אי אפשר להגיד שזה לא מעוגד ביחד, אז כן יש בזה איסור, הוא לוקח, הוא מוסיף כאן מין אחר, ואז נפקא מינה שלא רק ביום הראשון, אלא גם בשאר הימים אי אפשר להשתמש באתרוג הזה, כי עוברים באיסור בל תוסיף.
ביטול ברוב, זה יותר מלח ולח, ממש אין בזה ביטול
ברוב, זה ממש נבלה
בתוכו.
של המערוב. הוא יכול להתכוון לקיים מצווה באתרוג
שבו, ולא לקיים מצווה
בלימון
שבו, ואז אין בעיה,
זה בדיוק. עם הכוונה. כן, אני מתכוון לדווקא לצאת. כי בל תוסיף רק עוברים עם כוונה. הוא יכול לעשות את הבדלה, הוא מחזיק את שניהם, והוא לא מתכוון לחלק הלימון שבו. לא, אם היינו שואל אשר... אני יודע, לפני הרבה שנים אני שמעתי שהבוטניקאים הם אומרים שההשפעה של השורש על האתרוג זה 2% בלבד. אני, כשגרתי בגבעת מרדכי, אז היה בחצר של שכנים שלנו, מישהו הרכיב להם, אני לא יודע, שהם קנו כאיזה עץ עם הרכבות, שהיה מצד אחד מורכב תפוזים, מענף אחד גדלו תפוזים מאותו העץ, ומענף אחר גדלו אשכוליות, ואולי שלושה מינים היה שם מאותו העץ. כל ענף גדל משהו אחר, וממש בכל כל פרי היה לו הטעם של הפרי. זה אשכוליות, זה תפוזים, מאותו השורש. כיוו, אז אמרו שהשורש, עכשיו יש קטעונים, שהשורש הוא בכלל, הוא כמו צינור בסך הכל, שהוא משמש להמרת המזון לענף, אם זה ענף של אתרוג, אז זה יהיה אתרוג, ענף אחר אחר. הוא לקח ענף או לקח חץ או לקח גרעין? מה? אז איך קרה? איך זה יכול להיות? מה? אנחנו אני לקחתי רק את מספר נקודות בנושאים שהרב עוסק, אבל המעניין בדברי הרב הוא איך שהוא מפלפל בכל דבר ודבר ומביא ראיות מכאן ומשם. אנחנו דיברנו על בל תוסיף, בל תוסיף בשאר הימים, אבל בשאר הימים זה דרבנן, כן? יש לדון שלכאורה, טעם בל תוסיף שייך גם בשאר הימים. למה? דכון תיקון רבנן, כן דאורייתא תיקון, ושייך גם כן בל תוסיף לכל הפחות מדרבנן ומצווה דרבנן. ולדברי הרמב״ם, לדברי סופרים אבי דאורייתא, יש לומר גם כן מן התורה, וכן שדקדקו הפוסקים לעניין לפני עיוור במידי דרבנן, יאבי דאורייתא. כלומר, במצוות דרבנן, הגדר של בל תוסיף. האם יש דין של בל תוסיף במצוות דרבנן? הוא דן. אבל הוא אומר, אולי כן דאורייתא תיקון, אבל הוא מוסיף עוד דבר, אולי כמו שיש לנו דין של לפני עיוור במצוות דרבנן, שזה נפח לדאורייתא. אם אדם מכשיל אחר באיסור דרבנן, אז הוא עובר בלפני עיוור לא תיתן מכשול מדאורייתא. אבל לכאורה איסור דרבנן, איך אפשר לעבור לפני עיוור לא תיתן מכשול מדאורייתא? כי זה המכשול. אז אולי הוא רוצה להגיד אותו דבר בבל תוסיף, האם שייך לדמות את זה? אפשר לחלק, אפשר לחלק. מה?
אני אמר שזה לא שפה. זה מכשול, כל דבר שהוא
מכשול, גם אם הוא לא מצווה. לתת עיצה רעה למישהו, עיצה כלכלית רעה, שאני יודע שאני נותן את זה רעה, ולפני עבר לא תיתן מכשול. אז זאת אומרת, אתה רוצה לחלק. לחלק בין מה תוסיף לבין לפני עבר לא תיתן מכשול.
לפני עבר לא תיתן מכשול, הוא גם על איסורי דאורייתא, אבל ההגדרה שלו זה לא על איסורי דאורייתא.
לא, יש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת. יש כאלה שמוצאים את לפני עיוור לא תיתן מכשול מפשוטו, רק לאיסורים. טוב, זה בערך תמצית הדברים. אנחנו נמצאים היום בראשנה רבה. הדורות האחרונים, אולי מתקופת הראשונים, גילו לנו, וכנראה היה מקודם סוד סמוי, גילו לנו שהיום הזה יש בו תוכן עמוק פנימי מאוד, תוכן סודי, יום חיתום, חיתום הדין. בזוהר כתוב, ביום הזה נשלחים השלוחים, עד עכשיו החתימה הייתה ביום הכיפורים, אבל עוד לא היה ביצוע, עוד לא נשלחו השלוחים לבצע את ההחלטות, לבצע את מה שהייתה החלטה, וזה נעשה ביום הזה. היום הזה, ביום, ואז כמובן אפשר, לפני שנשלחו השליחים, אולי עוד יש אפשרות לעכב אותם, על ידי תשובה, על ידי תיקון, וזה התפקיד של עשרת הימים, שבין יום הכיפורים ובין הושענא רבה. יש כאן איזה תהליך של התגלות, של ההופעה של הנהגה האלוקית, מראש השנה ועד ועד סוף ימי הסוכות. וזה נעשה באופן כזה שבאמת הימים האלה יהיו ימים של תיקון, כמו שאמרנו מקודם, של המתקת הדינים על ידי השמחה, שמחת החג, ושמחת החג היא מאחדת, כשיש אחדות בישראל, כשיש רוממות נפש, ועושים את המצוות בשמחה, אז גדר של תשובה מאהבה. אתם יודעים שרב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר שעל היום הראשון, לקחתם לכם, אך ביום הראשון, חז"ל אמרו לנו שהיום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. יום תתווה בסוכות, יום ראשון לחשבון עוונות. אני שאלו, למה חשבון עוונות? למה לא חשבון מצוות? יום ראשון לחשבון עוונות. החשבון הוא צריך להיות, אנחנו תמיד מדברים אתכם, דבר על הצד החיובי, למה רק חשבון עוונות? ביום הזה מתחילים לחגוג את חג הסוכות בשמחה, והתשובה היא נהפכת לתשובה מאהבה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת כמה עוונות יש, כי כל העוונות נהפכו לזכויות. אז זה יום ראשון לחשבון עוונות, כי היא צריך את כל העוונות למנות. כולם נהפכו לזכויות. אז זה באמת עניינם של הימים האלה, ימי חג הסוכות. יש כאן איזו הופעה פנימית גדולה, מסודרת כזאת. אני לא יודע, חכמי הסוד, זה כבר כתוב בכל המקומות, ששם יוד קי וו קי, שמו יתברך, זה בעצם מכוון על פי סדר ההשתלשלות של הופעת סדר ההתגלות שבעולם. עשרה ימים הראשונים, מראש השנה ועד יום הכיפורים, יוד קי וו קי, יוד עשר. להופעה הזה. אחר כך, חמישה ימים, יש אפשרות למנות את זה עם היום הראשון של חג הסוכות. אז זה האות השנייה של י"ק. וכל אות כמובן היא מדברת על איזה הופעה, חוכמה, פינה. ואחר כך מגיעים מגיעה המדרגה השלישית, שזה האות וו. אות וו, אנחנו מונים שש, אז אנחנו מגיעים, אם מנינו את היום הראשון של חג הסוכות כהשלמה של האות ההי, אז אנחנו מגיעים ליום הזה, לשנה רבה, י' כיוו. ואחרי החג ושמיני עצרת, זה ההופעה, הופעת המלכות, הופעה השלימה של שם השם. כאילו יש כאן איזה תהליך, תהליך מיוחד במינו, שאנחנו הולך ומתפתח, הולך ומשתלשל, הולך ומתגלה, ההופעה האלוקית למדרגות, בגלל המדרגות השלימות. זאת אומרת, אנחנו חיים, יש דברים הגלויים שאנחנו מכירים, ויש עוד עולם רוחני פנימי עמוק מאוד מאוד, ניסה מאוד מאוד, שהוא גנוז. הוא גנוז בתוך האורות, בתוך הכוחות הטבעיים שאנחנו פוגשים, בתוך השמחה, בתוך החגיגה, בתוך המצוות המיוחדות שאנחנו מקיימים בימים האלה. יש עוד משהו לפני ולפני. משהו סגולי, משהו פנים פנימי. התורה שאנחנו הולכים לשמוח בשמחת התורה, אנחנו מכירים את התורה בחלקה הגלוי. והיא עצומה, והיא נפלאה, והיא נהדרת. המצוות והחוכמה האלוקית והתוכן הפנימי של האמונה, זה ממלא את כל הנפש, זה משהו יוצא מן הכלל. אבל בעצם כל מה שאנחנו מכירים בתורה, זה החלק הגלוי. ויש עוד לפני ולפנים. התורה היא משתלשלת מהמקור העליון, מריבונו של עולם, מלוקי עולם. משם משתלשלת התורה, ומהופעה להופעה, עוד הופעות ועוד גילויים וכו' וכו' וכו', שמות של השם. עד שזה מתגלה אלינו בצורה הגלויה שאנחנו פוגשים את התורה. במצוות האמונה, מצוות הרוחניות, מצוות הלב, מצוות המחשבה ומצוות המעשויות, וזה בעצם בבחינת גוף. ויש לגוף הזה נשמה. והנשמה היא התורה הפנימית. ולתורה הפנימית יש כמה נשמות. זאת אומרת, יש נשמה ויש נשמה לנשמה. ויש נשמה לנשמה לנשמה. כן? יש מדרגות מדרגות בפנים הפנימיות. כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מזיקים בדבר, בתוכן שיש לו עוד עומקים ועומקים ועומקים גבוהים מאוד 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 מאוד. אנחנו מתקיימים את המצוות האלה של הערבה, של הקהל וכו'. אנחנו עושים מנהג חכמים, וזה נורא חשוב לסוף מנהג חכמים, לסובב עם הלולה ועם הערבה וכו'. צריכים לדעת, יש לזה תכנים פנימיים ניסיים. אנחנו מחזיקים כאן דברים שנופסים בקרבם תוכן מאוד מאוד גבוה. דיברנו מקודם על הערבה. הרצי יודע היה מזכיר את הדבר הזה, שהערבה היא דווקא נבחרה מפני שהיא מגלה את הסגולה הפנימית הישראלית, אפילו בלי מצוות, בלי... אבל יש כאן איזה תוכן מאוד מאוד פנימי. נחלקו בגמרא במה היו מסובבים את המזבח. אם היו מסובבים את המזבח עם ערבה, או היו מסובבים את המזבח עם הלולב. והמחלוקת הזאת היא מחלוקת בפועל. ככה הגרא אומר. יש מחלוקת, אז אנחנו נוהגים בפועל לסובב היום זכר למקדש, אנחנו מסובבים עם הלולב. כל יום מסובבים עם הלולב. ולמי שאין לולב, האם גם כן יסתובב ויקיף את הבמה זכר למקדש? או רק מי שיש לו לולב מסתובב, מה אתם עושים? כולם יש לולבים, אין שאלה אחרת. אז על כל פנים, מי שאין לו לולב, האם יסובב או לא יסובב? אומר הגאון, נחלקו בזה. נחלקו בזה הפוסקים בשולחן ערוך. אומר הגאון, מה היה במקדש? אם במקדש היה מסובבים בערבה, אז זאת אומרת, מה שאנחנו היום מסובבים עם הלולב, זה לאו דווקא, כי בעצם הערבה, היא איתה היום מסובבים. אז זה לא בדיוק. אז העיקר זה להסתובב. אז גם יש אלו לב שיסתובב. כי בין כה וכה, במקדש זה היה עם, עם הרמה. מחלוקת שנייה יש, האם בשבת אנחנו אומרים הושענות או לא אומרים הושענות. זה תלוי בשאלה הזאת. האם, מה המנהג הזה שאנחנו מנהגים לסובב עם הלולב? האם זה המנהג המקורי? בשבת לא היו מסובבים. אז גם, לא צריכים להגיד הושענות. אבל אם זה לא המנהג המקורי של מסובבים עם הלולב, אז בשבת כן צריך להגיד הושענות. אז פה אנחנו, כן, אומרים, מי ש... נוהג להגיד הושענות, בעצם זה על פי השיטה הזאת שאומרת שבמקדש היו מסובבים עם הרבה.
לשתי השיטות במקדש שלה היו מסובבים בשבת?
כן. מחלוקת, ומחלוקת שלישית, זה פשוט, מה עושים ביושן הרבה? אם מחזיקים את הלולב עד הסוף, או גם מסובבים עם הערבה, או לא מסובבים עם הערבה. אם היה מין... כן. אם היה בבית המקדש עם הערבה, כן. אז על כל פנים, מעניין הדבר הזה. דעה אומרת שהיו... איך שלא יהיו, אני מדבר על המסובבים, איך שלא יהיו, היו זוקפים ערבות מעל המזבח, זה לכולם ערבות. לא לולבים, לא הדסים, לא אתרוגים, לא שייך כל כך, אבל כן, אבל הדס זה מאוד יפה, כן? אלא ערבה, ערבה סביב המזבח. מה העניין הזה שערבה? על זה אין מחלוקת. מה מסובבים מחלוקת עם לולב או ערבה? אבל שהיו זוקפים ערבות סביב המזבח, זה ברור שכך היה הסדר. זה יכול להיות הלכה לו שם סיני, הערבות האלה שהיו זוקפים סביב המזבח. זה מעניין, ניסוך המים והערבה, הם שניהם הלכה למשה מסיני. ניסוך המים זה אולי מזכיר לנו את מה שאנחנו אמרנו, שהעניין של, של סוכות זה למתק את הדינים. תמיד היו מנסחים כל השנה עם יין. עכשיו קצת עם מים ויין. מוזגים מים ויין, לא לאותו מקום, אבל רק שניהם על המזבח, ולמתק. היין הוא חריף, היין הוא מידת הדין, היין הוא אדום. יש לו איזה גדר של דינים. צריך למתק את זה, שזה לא יהיה כל כך חזק, שהדין יהיה ממותק. אני חושב שגם עניינה של הרמה היא זו. להזכיר שהיסוד הוא קיים אצל כולם. האמונה הבסיסית היא קיימת אצל כולם. אפילו אנשים הפשוטים. למסור את הנפש, אנחנו יכולים למצוא כשאנשים פשוטים מוסרים את הנפש, כמו אנשים של אנשי תורה ואנשי קודש, הם לא יותר בנקודה הזאת של, של האמונה הבסיסית, הם לא יותר מאחרים. הם לא יותר ירוץ למסור את הנפש מאשר אנשים הפשוטים. כי היסוד האמוני הוא משותף לכולם. על המזבח שהוא גדר של הקרבה, גדר של מסירות נפש, מקריבים קורבנות. כאילו אנחנו מקריבים את עצמנו, כל עניין הקורבנות זה אנחנו מקריבים משלנו, נותנים את עצמנו לריבונו של עולם, שם שמים אהבה. מסירות נפש זה דבר המשותף לכולם. זה עניינה... עניינים של הימים האלה, להגיד, היסוד קיים. זה גם כן למתק את הדינים. אצל כולם היסוד קיים. והתוספות הן תוצאה מהיסוד. היסוד זה העיקר, וזה קיים. וזה העניין של היום הזה, באופן מיוחד, לבטא את היסוד הפנימי הסגולי העצמי של ישראל. טוב. עד כאן שנזכה בעזרת השם לחתימה טובה, לקוויטל טוב, כמו שאומרים, פתקאות טובים בעברית, פתקה טובה.